שלום ובוקר טוב, ושבוע טוב ומבורך. היום יום ראשון, אני אגיד לכם בדיוק, כ"ב בתמוז, שנת תשס"ז, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר תפארת ישראל, פרק שביעי. השאלה היא לגבי טעמי המצוות, כיצד להבין את מושג הגזרה שדיבר עליו המהר"ל. המהר"ל טוען שהמצוות הן גזרה על האדם. מה המשמעות של הגזרה? האם הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה, לא מרוויח מזה, האם יש משמעות למצוות, אין משמעות למצוות? התחלנו לדון בזה. אחר שבארנו לך, כי מידות השם יתברך גזרות על ישראל כמלך הגוזר על עמו. אין עליך לחשוב, כמו שחשב הרמב״ם ז"ל בפירוש המאמר הזה, שדעת חז"ל שגזר עלינו המצוות ואין להם טעם. כלומר, יש גם אצל חז"ל ביטוי שהקדוש ברוך הוא מידותיו אינן רחמים, אלא גזרות. איך הרמב״ם מבין את הביטוי הזה, אינם אלא גזרות? שזה אומר שאין טעם למצוות, שאין לחפש טעם למצוות. ולכן הרמב״ם, לפי הבנת המהר"ל, לפחות חלק על המאמר הזה של חז"ל, ואמר שהוא נמשך אחרי הדעה השנייה, שצריך לחפש טעמים למצוות. אז על זה אומר המהר"ל, שגם בזה הרמב״ם לא הבין את משמעות הביטוי גזרה. הגזרה אין הכוונה שאין טעם בכלל. הבה נראה את הדברים בפנים. אין עליך לחשוב, כמו שחשב הרמב״ם ז"ל בפירוש המאמר הזה, שדעת חז"ל שגזר עלינו המצוות ואין להם טעם, רק שהם גזרה לנסות ישראל ולצרף אותם אם ישמרו מצוותיו. והביא לזה מאמרם בבראשית רבה. אבל האמת היא שפה המהדיר מציין שזה בויקרא רבה. אבל לא כל כך משנה. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא? כן, זה ציטוט של המדרש. וכי מה אכפת להקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? מדוע ויקרא רבה שואל את זה? כי לגבי עולת העוף ראינו שהתורה מצווה דווקא למלוק ולא לשחוט. מה שאין כן עוף של חולין שהאדם אוכל, התורה מצווה לשחוט ולא למלוק. אז פעם התורה מצווה מן הצוואר, פעם מצווה מן העורף. אז זה אומר המדרש, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם הוא שוחט, אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן הבריות, שנאמר כל אמרת אלוה צירופה. עד כאן. מה זה כל אמרת אלוה צירופה? שהמצווה ניתנה כדי לצרף. איך הבין הרמב״ם מה זה לצרף את הבריות? הכוונה לנסות אותם, לצרף אותם, כדי לבדוק אם הם ישמרו מצוותיו או לא. כן? ופירש הרמב״ם ז"ל בזה. והנה כאן הוא מביא את דברי הרמב״ם. כי השם יתברך נתן למצוות לנסות ולצרף בהן הבריות. ודעתו ז"ל בהמשל כי לכל מצווה ומצווה אין ספק שיש בה טעם למצווה במצווה זאת, אבל הדברים הפרטיים שהם במצווה, כי כל מצווה ומצווה יש בה דברים פרטיים, אין להם טעם. ועל זה אמר, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או מן העורף? כי שחיטת צוואר דבר פרטי, כי מצוות שחיטה שישחוט ולא ימלוק, יש בו טעם, אבל שישחוט מן הצוואר ולא ישחוט מן העורף, לדבר הזה אין לו טעם, כך הם דבריו. זאת אומרת, טענת הרמב״ם היא, בהבנת דברי חז"ל, שבוודאי שיש טעם למצווה פרטית, אבל אין מצווה בפרטי המצווה. כלומר, אין טעם, סליחה, לפרטי המצווה. מובן? זה מובן או שלא? אין טעם לפרטי המצווה, כן.
שאלה
האם הוא סובר שיש סוד? זאת אומרת, אתה מבדיל בין טעם לבין סוד. לא מצאנו אצל הרמב״ם מסבר כזה. להבדיל בין טעם לבין סוד. הטעם הוא הסוד, הסוד הוא הטעם. לכן אומר הרמב״ם, למשל, זה שהתורה ציוותה לבנות סוכה, יש לזה סיבה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בוציאו אותם מארץ מצרים. מדוע הוא ציווה שיהיו שלוש דפנות ולא שתי דפנות? אל תחפש טעם. מדוע ציווה שיהיה גובה 10 טפחים לפחות, ולא 11 טפחים לפחות? אל תחפש טעם. כי הפרטים תמיד יהיו, ומה שלא יהיה, תשאל. כי אם תשאל, אם היה 11 טפחים, היית שואל למה לא 10? אז התורה הייתה צריכה לקבוע איזה שהם גבולים באופן פורמלי, להם אין טעם. כך דעת הרמב״ם. מובן? אבל למצווה בכללה, עצם ישיבת הסוכה, יש טעם. בסדר? טוב. מצוות שחיטה, יש לה טעם. מן הצוואר ומן העורף, אין טעם. אתה משואל על מקור הדין, משהו אחר. השאלה מה טעם הדין? אתה מדבר על שני דברים שונים. זה שזה הלכה למשה מסיני, זה דבר אחד. זה המקור של הדין. עכשיו אני רוצה להבין מה הטעם של הדין. זה טעם הדין, אומר לך הרמב״ם, יש טעם למצווה בכללה, אין טעם למצווה בפרטה. בפרטי המצווה.
היה רב בדוגמה של סוכה.
כן.
יש גם טעם.
יש טעם למצוות סוכה, אין טעם... מה?
יש גם טעם לשיעור.
מה הטעם לשיעור?
אדם יכול לשבת ראשו רובו ושולחנו.
זה נכון, אבל...
יותר מדי קטן, יותר מדי גדול, הצל...
אתה צודק, יש קדמות טעם לחלק מהפרטים, אבל גם בזה... הרי לפעמים אדם נוח לו בתשעה טפחים וקשה לו באחד עשר טפחים. זאת אומרת, זה לקבוע גבול מדויק, זה קשה למצוא טעם בהלכה. או למשל, מדוע הרצועות של התפילין צריכות להיות שחורות ולא ירוקות? זה הרמב״ם לא יחפש טעם לזה. הוא כן יחפש טעם למצוות תפילין. כן? או למשל, מדוע יש שבעה כבשים בקורבן מוסף? אומר הרמב״ם, אל תשאל שאלות כאלה. כי אם היה 8 כבשים, היית שואל למה לא 8? למה לא 7? אם היה 6, היית גם כן שואל למה לא 7? או לא 8? אז כך שהתורה רצה להגיד, תביא הרבה כבשים, והיה צריך לתת איזשהו גדר, לכן אמרה 7. כן, כך דעת הרמב״ם. אומר על זה המהר"ל, ובוודאי אין טעם לפירוש הזה. כן, כלומר הוא לא עג עליו. זאת אומרת, אין טעם לפרטים, אין טעם לפירושך. כי על כל התורה אמר הכתוב, כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת? ואמר עוד ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה. ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. הרי כי כל דברי, כל דבר שבתורה בכלל ובפרט, הכל דברי חוכמה. ולא כמו שחשב הוא, כי לדברים הפרטיים אין טעם כלל. כי לא היה זה תורה של חוכמה. כלומר, אמר הרב מתקומם נגד זה, אומר, מה, אתה רוצה להגיד שיש דברים בתורה ללא טעם, אז איפה חוכמתה של תורה? התורה היא חכמה בכל. והרמב"ן, עכשיו, איך הרמב"ן הבין את המדרש הזה שבויקרא רבה? וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? הרי שלא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את הבריות. הרמב"ן פירש בזה. כי מה שאמר וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא וכו', רצה לומר על דרך, ואם צדקת, מה תפעל בו? כלומר, הרמב״ן הבין את המדרש בכיוון אחר לגמרי. לא שזה בא להגיד שאין טעם לפרטים, אלא זה בא להגיד שאין לקדוש ברוך הוא תועלת ממעשה המצוות. כלומר, אם אתה חוטא או אם אתה צדיק, אל תדאג, אתה לא הזקת לו ולא הוספת לו מעלה. ריבונו של עולם הוא למעלה מן הנזק או מן הרווח, כן.
מה זה נחת רוח?
זהו, אז כל הביטויים האלה, נחת רוח, הרמב״ן צריך להסביר שאין הכוונה כפשוטו וכדומה. אבל האמת הבסיסית, אומר הרמב״ן, ריבונו של עולם, לא אכפת לו. אתה חטאת, היית צדיק, אותו דבר. ככה מסביר הרמב״ן. כלומר, לא שזה, כלומר, הרמב״ן פירש את המאמר הזה כמתייחס למצוות. אבל הרמב״ן פירש שהכוונה, שזה מתייחס לקדוש ברוך הוא בעצם. אבל בוודאי הקדוש ברוך הוא ציווה המצווה לתועלת ולטוב להם כל הימים. טוב, זה היה המדרש כפי שהובא בויקרא רבה, וכפי מה שאמרו עליו הרמב״ם והרמב״ן. מוסיף המהר"ל, ומדרש חכמים בילמדנו פרשה זאת החיה, בתנחומא שמיני. מדרש ילמדנו זה שם אחר בדרך כלל למדרש תנחומא. לא תמיד, יש לפעמים מקורות שמיוחסים לילמדנו והם לא בתנחומא, לתנחומא והם לא בילמדנו, אז, אבל בעיקרון זה פחות. הרבה פעמים אנחנו רואים שהראשונים מכנים מדרש תנחומא בשם מדרש ילמדנו. יש כמה, כן, יש הרבה פסקאות שמתחילות בילמדנו רבנו. אז כן, הוא מדרש חכמים בילמדנו פרשת זאת החיה, תנחומא שמיני. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט בהמה ואוכל, או נוחר ואוכל? כלום אתה מועילו, או כלום אתה מזיקו. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אוכל טהרות או טמאות? אם חכמת, חכמת לך. לא ניתנה תורה, אלא לצרף הבריות שנאמר, אמרות השם אמרות תאורות, ונאמר, כל אמרת אלוה צירופה. כמו שלא יצטרך הוא לאורה של מנורה ולקטורת וכיוצא בזה, רק נדע האמת ונזכה בו עד שני ראויים להיות הוא יתברך מגין עלינו, כי רוב פקודנו וסיפורנו ותילותינו לאפס דתו ונחשבו. על זה מביא ראיה מן השוחט, מן הצוואר ומן העורף. לומר שכולם לתועלת לנו ולא לקדוש ברוך הוא, כי מה אכפת לו וכו', אלא לנו הם לדריכנו בנתיבות הרחמים אף בשעת שחיטה. זה גם כן דברי הרמב"ן. כלומר, כל מה שציטטנו עכשיו זה המשך דברי הרמב"ן שמחזק את ההסבר שלו. כי הרי מה אומר הרמב"ם? הרמב"ם אמר שהמדרש בא לפסול נתינת טעמים לפרטים, אבל לא בא לפסול נתינת טעמים לכללים. והנה, הרמב"ן מביא לך ממדרש ילמדנו, ששם רואים גם פסילת טעם לכלל. כן? כי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט או נוחר? אמרת לפני כן, אתה הרמב"ם אמרת שיש טעם למצוות שחיטה. והנה, מראים לך במדרש ילמדנו, שגם למצוות שחיטה בעצם אין טעם. אלא, הכוון, לא שאין טעם בכלל, אלא שדברי המדרש מתייחסים ל, לא לטעמי המצוות, אלא למה שאיכפת לו לקדוש ברוך הוא, או לא איכפת לו לקדוש ברוך הוא. והביא ראיה אחרת, מהרמב"ן, הביא ראיה אחרת, או מה איכפת אם אוכל טהרות והם המאכלים המותרים לאכול, או טמאות והם המאכלות האסורות, שאמרה בהם התורה טמאים הם לכם, רק שהוא להיותנו נקיי נפש, הנפש החכמים משכילים האמת וכו'. ועוד, במדרש ילמדנו פרשת זאת החיה, הנה מביא לך עוד מקור, כך אמר דוד, האל תמים דרכו אמרת השם צירופה, בשביל לצרף את הבריות, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיוכל ישראל בלא שחיטה, או שישראל נוחר ואוכל, שוחט מן הצוואר ומן העורף, תדע שלא נצטוו על השחיטה, אלא לצרף את ישראל, כי לעתיד לבוא עושה צודה לצדיקים, בין שם שחיטה, וכו'. עד, אלא בשביל לבדוק ולצרף את ישראל עד כאן. עד כאן דברי הרמב"ן. על זה אומר המהר"ל, וכבר אמרנו שאי אפשר לומר שיהיו מצוות התורה על דרך שפירש הרמב"ן ז"ל, לקבוע בנו מידות טובות, כי לא תוכל לפרש כך, כי רוב המצוות לא נדע טעמם, ואם כן, איזה דרך ישכון אור המצוות. טוב, פה המהר"ל, כדרכו בקודש, מביא את הדעה של מתנגדיו והאריכות, וגם הוא צריך להגיב. אז בואו נסכם בינתיים בקצרה כל מה שראינו עד עכשיו. הבאנו מספר מדרשים. המדרש האחד בויקרא רבה, שאר המדרשים בילמדנו. המדרש הראשון בויקרא רבה אומר, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? שוחט מן הצוואר, שוחט מן העורף. הלמדת שלא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. לכאורה, המדרש הזה קשה על הרמב״ם. כי מהמדרש הזה משתמע שאין לתת טעם למצוות, נכון? ככה זה משתמע. למה כל כך חם? תביא על המנורות האלה. טוב, מה נעשה? וגם שהמזגן לא פועל, וגם ש... טוב, לא משנה. כן, נאמר את זה. מה זה לצרף? לצרף זה לטהר. זה כמו שהצורף לוקח זהב או כסף שיש בו לכלוך, שם באש, מה?
זה תיקון המידות.
אז יש שאלה מה זה, אם זה תיקון המידות או זה תיקון של משהו אחר. תיקון על כל פנים, ברור. אבל הרמב״ם, אם כן, שכל הזמן אומר שצריך לחפש טעמים למצוות, לכאורה המדרש הזה קשה עליו, כי המדרש אומר, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? על זה ענה הרמב״ם שכוונת המדרש לפסול נתינת טעמים לפרטי המצווה ולא לכללות המצווה. זה מתחיל משהו. אז מבחוץ. טוב, מה נעשה? אבל המהר"ל אומר שהסברה כזאת היא לא מסתדרת. כי אם כבר אתה נותן טעם למצוות, חייב גם שיהיה טעם בפרטים. כי התורה חכמה. הם רואים פה איך שהתהפכו היוצרות. בפרק הקודם, המהר"ל אומר שאין לחפש טעמים למצוות, אלא עם גזרה. והרמב״ם מתעקש לומר שיש טעמים למצוות. כאן, המהר"ל מתהפך, הופך להיות, מאשים את הרמב״ם במהר"ליות. הוא אומר, אתה אומר שאין טעם לפרטים. אם כבר אתה נותן טעם למצוות, תיתן לכל, גם לפרטים. מה זה לפרטים? הכוונה למשל, לזה שהשחיטה היא דווקא מן הצוואר ולא מן העורף.
זאת אומרת, לא רק בית ברמת העיקרון, אלא ברמה שיורדת עד לקצה...
עד לפרטים, כן. הרמב״ם למשל אמר שלגבי פרטי המצוות אין לחפש טעם, נכון? למשל, זה שבראש חודש, בקורבן מוסף, מביאים 7 כבשים. למה 7 ולא 8? אומר הרמב״ם, אל תשאל שאלות כאלה, כי אם היה 8, גם אז היית שואל. מה זה מן הסתם? הרמב״ם אומר לך שאין סיבה למספר הזה.
זהו, זה מה שתגישו שהשנייה. הוא אומר שאין טעם, או שיש טעם, אתה אל תדע.
אתה אומר, אתה מציע ככה, להגיד שלפי הרמב״ם יש הבדל... אני מבין, בשאלה שלך, אבל אם נבין את השאלה שלך עד הסוף, בעצם שאלתך כוללת הצעה, לעשות הבדל בין טעם לבין סוד. כלומר, אל תחפש טעם למצווה, אבל יש סוד למצווה. רק אל תחפש אותו, ככה אתה אומר. אבל לא מצאנו ברמב״ם חילוק כזה, בין הטעם לבין הסוד. אם הרמב״ם אומר, אל תחפש טעם, סימן שאין טעם. כן.
הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, הרמב״ם
אומר, לא, הרמב״ם מביא באופן עקבי טעם לכל המצוות. אבל הוא מתנגד לנתינת טעם לפרטי המצווה. כלומר, זה שצריך להביא הרבה קורבנות בראש חודש, זה הרמב״ם יש לו טעם. צריך לכבד את ראש חודש. אבל למה 7 כבשים ולא 8? זה אומר, אל תחפש. הבנת אותי?
אני הבנתי, אבל אני קשה לקבל את זה. כי השאלה יותר מהותית, האם יש באמת, הרמב״ם אומר, יש טעם, אבל אתה
תחפש
אותו?
לא, הרמב״ם אומר שאין טעם.
אין סיבה להמשיך לשמור אותו.
לא.
אז לפי הרמב״ם אפשר לעשות את צבע לבן.
היה אפשר לעשות תפילין בצבע לבן, אבל התורה קבעה שבשחור. למה? הלכה למשה מסיני, לא משנה איפה זה כתוב, לא כתוב, לא משנה. העיקר זה ככה הלכה. הלכה היא שתפילין הם שחורות, וזה לא משנה מה הסיבה. אין סיבה בעצם. כן?
אם אני מבין את הרמב״ם נכון, בעצם מה שהרמב״ם רוצה לומר...
סליחה, אני עכשיו באמצע סיכום של כל מה שאמרנו. זאת אומרת, כיוון שאתם שתקתם בערך במשך 30 דקות, לא, 20 דקות, שאני קראתי את המהר"ל, אף אחד לא שאל שאלה, סימן שהכל היה ברור. אז עכשיו אני מנדב סיכום. נכון? אז תנו לי לסכם, אחרי זה שאלו שאלות. בסדר? הרמב״ם, אם כן, כפי שאני אמרתי, התייחס למדרש באופן כזה, שמה שהמדרש אומר, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, אין הכוונה שאין טעם לכלל המצווה, כי אם שאין טעם לפרטי המצווה. אומר לו המהר"ל, הגזמת. כי אם אתה כבר בראש כזה שצריך לתת טעמים למצוות, לא ייתכן שלא תיתן טעם גם לפרטי המצוות. כך מקשה המהר"ל על הרמב״ם, במיוחד לאור הפסוקים המפורשים שהתורה הזאת, כל חוקי הצדיקים וחכמים. הרמב״ן הבין את המדרש הזה באופן שונה. כן, אנחנו דנים עכשיו במהות המדרש הזה שהובא. בסדר? הבנת אותי, חיים?
אני לא הבנתי כי נכנסתי פשוט באמצע, פשוט
זה... לכן אני עכשיו עושה סיכום.
זה לא בעיה שלך, זה בעיה שלי.
כן, אבל אני עכשיו עושה סיכום.
בסדר.
אז הסיכום אמור להיות ברור, אני משתדל לא להחסיר שום מילה נדרשת. אז לכן, גם סיכום אפשר להביא. המדרש אמר שאין לחפש, המדרש אמר כלשונו, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף, הלמדת שלא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. אז לכאורה מהמדרש הזה משתמע שאין טעמים למצוות. הרמב״ם הסביר, לא, אין הכוונה שאין טעמים למצוות, אלא אין הכוונה שאין טעמים לפרטי המצוות. אבל בכללות המצוות יש טעם. עד כאן ברור? אוקיי. המהר"ל הקשה על זה, שזה לא ייתכן, לא מתאים לתורה שלמה וחכמה כמו תורת משה, שלא יהיה טעם לפרטי המצוות שלה. עד כאן ברור? אוקיי, אתה רואה שאפשר להבין. למרות שאני חוזר ביוק על המילים שאמרת לפני כן שלא הבנת אותם. דבר שלישי, הרמב"ן אומר שבהבנת המדרש הזה אחרת מהרמב״ם. הוא אומר שלדעתו המדרש בכלל לא בא לדון בטעמי המצוות. אלא המדרש בא לדון במשהו אחר. האם הקדוש ברוך הוא אכפת לו או לא אכפת לו. אבל באמת יש טעם למצוות גם בכללם וגם בפרטם. ולשם חיזוק דבריו הרמב״ן הביא את הגרסה האחרת של המדרש, המובד בשני מקומות במדרש שילמדנו, ששם משתמע שאפילו על כללות המצווה, כלומר אם היינו מפרשים שהמדרש מתכוון לטעמי המצוות או לטעמי פרטי המצוות, אז לרמב״ם היה קשה מאוד להסביר את המדרש בילמדנו, כי בילמדנו שם המדרש מדבר על המצווה בכללה, שמה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שאדם אוכל עם שחיטה או בלי שחיטה. שזה הרמב״ם בויקרא רבה עוד איך שהוא יסתדר, אבל בילמדנו כבר לא יכול להסתדר. כי בילמדנו כתוב שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו אפילו מזה שאדם יאכל בלי שחיטה. אבל באמת מה שנאמר שמה אין הכוונה שאין טעם למצוות, אלא שהקדוש ברוך הוא לא ניזוק ולא מרוויח ממצוותינו. אבל באמת המצוות עצמה היא לטוב לנו, להועיל לנו, לתקן את מידותינו. עד כאן דברי הרמב"ן. על זה המהר"ל מזכיר שהוא כבר דיבר על זה לפני כן, שאין הוא מרוצה מדעתו של הרמב"ן בהסברת המצוות בכלל. עד כאן ברור. בסדר? כן, בבקשה.
אני מבקש לחזור רגע לדעת הרמב"ן. הרמב"ן אומר שיש למצוא טעם למצוות, אבל אין טעם למצוא בפרטים.
נכון.
אם אני מבין נכון, כן, אין טעם למצוא בפרטים, כי תמיד יכולה לעלות שאלה כזאת או אחרת.
נכון.
אז מה אני מרוויח, אם אני מוצא בכלל טעם למצוות? ומה זה מקדם אותי? זאת אומרת, כמו שבשלב הזה, שאם אני מוצא טעם בפרטים, זה לא מקדם אותי לשום מקום, אם זה 7 או 8 קורבנות, כן. ואני לא יודע מה, 4 דפנות, 5 דפנות, כל מיני דברים כאלה, כן? מה זה מקדם אותי בכלל לטעם? לאן זה מביא אותי קדימה? זאת אומרת, מה זה מועיל?
מה מועיל הטעם לפי הרמב״ם, אתה שואל? בשביל מה אני צריך לדעת את טעם המצוות?
אם אני לא צריך לדעת את הפרטים, אז גם את הטעם אני יכול, אני לא צריך לדעת.
אתה שואל, אם כן, בשביל מה אני צריך לדעת את טעמי כללי המצוות, לפי הרמב״ם? תשובה. כדי להשכיל. כי על ידי שאדם משכיל את חוכמת הבורא, הוא מדבק בבורא.
תשלים לו, אבל...
הבנת את התשובה שלי, חיים?
אני שומע את התשובה, אני לא מעקר אותה.
אני מסביר לך. אם אני אבין את החוכמה של תורת השם, אני דבק בשם.
אם אני אבין את הפרטים, אני אדבק עוד יותר.
אבל אין מה להבין בפרטים. אם היה טעם לפרטים... אם היה טעם לפרטים, והייתי מבין את הפרטים, זה היה גורם לדבקות יותר גדולה. אבל אומר הרמב״ם, מאחר ואין טעם לפרטים, לא תגיע לשום דבקות על ידי זה שתנסה לתת טעם לפרטים, כי אין טעם לפרטים. אז זה לא חוכמת הבורא שתשיג בזה. לא, אתה תמציא המצאות. זה הרמב״ם, זה המצאות.
רגע, סליחה.
כשאנחנו מדברים
על טעם למצווה כלשהי כזאת או אחרת, אנחנו חושבים שדבר, אנחנו רוצים לכאורה להיכנס לראש לקדוש ברוך הוא להבין מה הוא רוצה.
נכון.
עכשיו, אם אנחנו מנסים להיכנס לראש שלו, צריך להבין גם בראש שלו מה הסיבה של 7 קורבנות או 8 קורבנות.
אבל אומר לך הרמב״ם שאין טעם, הקדוש ברוך הוא לא קבע שום טעם.
זה לא יכול להיות.
למה זה לא יכול
להיות? כי לא יכול להיות שיש... זה כמו מכונית, אתה לא יכול לבוא ולומר, תשמע, יש טעם לזה ואין טעם למכונית.
למה? מאוד איך? בדיוק, יש טעם למכונית, כי אני רוצה לנסוע ממקום למקום, אבל אין טעם לזה שהצבע של המושב הוא ירוק ולא כחול. יכול היה באותה מידה להיות מושב כחול, אבל זה היה צריך צבע כלשהו. אז זה כמו את הצבע הזה.
אבל אם בחרו צבע אחר, כנראה שיש איזושהי...
לא, זה מה שאומר הרמב״ם. שאין טעם לצבע של המכונית. מה כל כך מסובר? שאלה. כי זה הצבע המקבל הגדול ביותר, היות ושחור בולע הכל. והתפילין הם הכתר, והכתר זה חלק מהמלכות של הדרגה הקודמת, לפי כבוד הרב שרקי שליטה, וטובים. אבל זה לא, מה שאתה אומר, יכול להיות שנכון, יכול להיות שלא נכון, אבל הרמב״ם לא מסכים עם זה. אנחנו מנסים עכשיו להבין מה דעת הרמב״ם. בסדר? לא מה הרב שרקי אמר, ולא מה טובים אמרו, ולא מה פלוני אלמוני אמר. אנחנו צריכים להבין מה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שאין טעם לזה שהתפילין שחורות. מובן? טוב, זה מובן עכשיו? בסדר. אבל יש כן טעם למצוות תפילין. טוב, פועל. אמנם. מה?
אז עוד פעם אולי בדעת הרמב״ם, כשמדברים על טעמים כלשהם, איך נגמר הטעם ומיורדים לפרטים? זאת אומרת, איפה הרמב״ם קובע הגבול עד לכאן הטעם, מכאן ואילך זה פרטים?
הרמב״ם אומר, הטעם זה מה שנוגע למצווה ככלל, והפרטים שלה לא אכפת לו. למשל, יש מצווה, למשל, נביא דוגמה פשוטה. יש מצווה...
יש מצווה לקדש אישה, כל הפרטים זה בטבעת או בזה...
נכון, יש מצווה לקדש אישה בקידושין. מדוע התורה ציוותה דווקא בשווה פרוטה? ולא בפחות מזה, ולא ביותר מזה, לא משנה.
ואם אני אעשה אחרת, זה לא יתפוס.
אם אתה עושה אחרת, זה לא יתפוס, כי זה נגד הדין.
אז חוזרים לאותה נקודה.
כי זה נגד הדין.
יש טעם לפרטי.
לא. יש טעם לזה שאדם יקיים את ההלכה. כי צריך היה לקבוע איזשהו גבול. הרי אי אפשר לתת מצווה ולא לתת לה הגדרות. נכון? ברור. למשל, אם אני אתן מצווה למישהו שב על כיסא, ולא תהיה הגדרה מה זה כיסא, אז הוא יוכל גם לשבת על אבן ויגיד שהוא ישב על כיסא. לא, צריך להסביר, מהו כיסא? אני צריך לתת הגדרה. בסדר? אבל אין חשיבות לזה שכיסא דווקא, שהגדרה של הכיסא בדיוק כזאת או לא בדיוק כזאת. זה מה שאומר הרמב״ן. ומה שאומר הרמב״ן, ומה שאומר המהר"ל. כן, יש עוד שאלות? משהו לא ברור? לא, אז נמשיך. אמנם, מה שאמר לו ניתנה התורה רק לצרף הבריאות? אין הפירוש כי המצוות הם מצרפים האדם במה שידריך האדם עצמו במידות הטובות והאגונות. כן, זה הפירוש של הרמב״ן. הרמב״ן יסביר מה זה מצוות ניתנו לצרף הבריאות. הרמב״ם יסביר מה זה לצרף, לבדוק אם אתה נאמן. אז בכלל בעצם לא משנה מה המצווה מבחינה זאת. כי המצווה הייתה יכולה להיות לנפנף ביד שמאל כל בוקר, ויכולה להיות לעשות סקי בחורף. לא משנה.
לפי מי זה הרמב״ן?
הרמב״ם. אבל הרמב״ן הסביר שלצרף זה מלשון תיקון המידות.
אבל הרמב״ם טוען שיש לה מצוות טעם, נכון?
זה מה שקורה כשמאחרים. אבל
הרמב״ם הרי ככה הוא טוען בזה, שלהגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא נותן מצוות בלי טעם, זה יותר גרוע מהאנשים, כי האנשים עושים דברים ובשביל כן טעם.
דבריך האמת ויציב, אך אינם נוגעים למה שהסברנו. עכשיו. הרמב״ן לעומת זה הסביר מה זה ניתנו לצרף. לצרף הכוונה לתקן את הבריות. כן? אז בואו נראה. אמנם מה שאמר, לא ניתנה תורה רק לצרף הבריות, אין הפירוש כי המצוות הם מצרפים האדם במה שידריך האדם עצמו במידות הטובות והאגונות. שבזה יקשה, כמו שכתבנו למעלה. כי דבר זה, היה הגון במצוות אשר נדע טעמן, אבל במצוות שנעלה ממנו הטעם שלהם, לא נוכל לומר כך. כן? יש קושה על ההסבר הזה. כי יש מצוות שאני רואה באופן מיידי את ההשפעה שלהם על המידות שלי, או על הדעות שלי. אבל יש מצוות שאינני מבין את טעמן, אז איך מתקנים את מידותיי? כך שואל המהר"ל.
אולי בתת המודע.
בתת המודע.
ראינו שלמשל נותנים שוחד לדיין, כן. אפילו אם הוא לא קיבל ביד, שם לו בתיק, משפיע עליו.
מה שאתה אומר זה הסבר יפה, כלומר יכול להיות שיש השפעה על התת מודע. הסבר כזה היה מתאים לרמב״ם, אפשר לומר. כן, כי לפי הרמב״ם, נגיד אדם מקיים מצוות, הוא עוד לא בדיוק מבין מאיפה זה בא, אבל איכשהו זה פועל עליו. יכול להיות. אם כי, אני לא בטוח שהמושג של תת מודע היה ברור לא לרמב״ם, לא לרמב״ן ולא למהר"ל. זה מושג של הפסיכולוגיה החדשה. אני לא בטוח, לפחות די עולה ככה מהקדמונים, שהתת מודע זה לא דבר שהם היו מודעים לו, נאמר כך, לקיומו של התת מודע. תת מודע זה בעצם מושג, אני חושב שפרויד המציא אותו. פרויד. פרויד, סוף המאה ה-19, תחילת ה-20, נפטר בשנת 1940. מה? כן, אז השאלה אם צריך למצוא הוכחה לזה שיש מקבילה למושג תת מודע אצל חז"ל. אני עוד לא ראיתי בדיוק. יכול להיות, אני לא בא לשלול. טוב, אבל זה הסבר יפה מה שאתה אומר, של עצמו. רק שזה לא מקדם אותנו בהבנת דברי הראשונים האלה.
יש הסבר לגבי תת מודע,
הלכות גיטין. הלכות גיטין?
מה רוצה אני? בתוך תוכו הוא רוצה, רק מה הוא לא יודע.
כן, זה נכון, הלכות גיטין, אז יש משהו בזה. נכון, טוב. אבל, מסביר המהר"ל, עכשיו המהר"ל שלום לרב, הרי הרמב״ם כבר כתב שקורבנות הן פשרה, אז למה לחפש טעמים לפרטי הקורבנות? אולי גם ככה לגבי מצוות, אלחנן. אכן, זה מה שאומר הרמב״ם, שיש טעם לכללות המצווה ואין לחפש טעם לפרטיה. נכון. עכשיו, אחרי שראינו את הפירוש של הרמב״ם והפירוש של הרמב״ן לביטוי לצרף את הבריות, הבה נראה את פירושו של המהר"ל לביטוי הזה. בסדר? אבל המצוות בעצמם מצרפים נפש האדם להשיב אותה אל השם. כלומר, המצוות, עצם זה שהן מצוות, זה מדבק, זה מצרף. אולי המהר"ל אפילו מתכוון לא במובן של צירוף של ניקוי, אלא צירוף במובן של חיבור. כי המילה לצרף בעברית יש לה שתי משמעויות. יש לצרוף, נכון? לצרוף הכוונה לנקות את הפסולת במתכת, נכון? זה נקרא לצרוף. ויש לצרף במובן של לחבר שני דברים שהיו נפרדים. האמת היא שמי שעוסק בפחחות יודע שזה בעצם אותו הדבר. כדי להדביק שני דברים צריך קודם כל לנקות את שטח המגע ביניהם. נכון? זאת אומרת, כדי לצרף, כל דבר שאני רוצה להדביק, צריך לנקות את שטח המגע, אפילו קצת לחספס אותו, ואז יש פתאום, רואים שזה נדבק. אז זה בעצם צריך לצרוף כדי לצרף. אז בעצם מה שאומר המהר"ל זה משהו מעין זה. שעצם זה שהמצווה היא מצוות השם, זה כבר מצרף את הנפש שלי ומשיב אותה אל השם. אז לכן זה בלי קשר לשאלה אם יש טעם למצוות או אין טעם למצוות. אבל טוב, ולכך, מה? כן. אתה אומר, אתה שואל, לכאורה, צריך להגיד, כל אמרת אלוהה מצרפת.
כן, אבל זה
הפירוש. ככה המדרש הבין, המדרש הבין שצרופה הכוונה מצרפת.
מצרפת.
כן. אתה שואל על המדרש, בעצם איך המדרש הבין שצרופה פירושו מצרפת?
כי יכולה להיות רק צרופה.
נכון, נכון. נכון, זה באמת, אף אחד פה לא שאל את השאלה הזאת. כנראה לא אכפת להם. לא, כלומר,
כן, כן. לארץ מזוקקת שבעתיים.
כסף צרוף, בעלי לארץ מזוקק שבעתיים.
העניין
הוא
שזה מגיע לארץ, זאת אומרת לאדם, אחרי שהיא
מוצאת. זה כבר פירוש להמשך הפסוק. מה שאתה אומר כאן הוא פירוש להמשך הפסוק. אבל המשך הפסוק איננו עומד לדיון עכשיו. אנחנו עכשיו דנים במדרש על תחילת הפסוק. בסדר? טוב. מה? בבקשה.
דיברנו על לצרף, זה שתי משמעויות.
כן.
אז איך זה הולך עם בעל ואישה? אמרנו, כן, ועזב באיש את אביו ואמו ודבק באשתו.
נכון.
מה הניקיון שלהם?
מה?
מה הניקיון?
מה הניקיון?
כל דבר חייבים לנקות, כדי לצרף או לחבר.
אתה שואל, לכאורה, ודבק באשתו, היה צריך אם כן לנקות משהו לפני שמחברים ביניהם, נכון?
תגיד שהיא טהרה והכינה את עצמה.
לא, אני חושב שאדם לא יכול להתחתן אם הוא לא עושה תשובה.
אם הוא לא מה?
עושה תשובה. כל זמן שאדם מלא חטא, הוא אגואיסט. אם הוא אגואיסט, קשה לו להתחתן. אדם מתקן את המידות, מתקן את החטאים, פתאום נהיה אלטרואיסט, יכול להתחתן.
איך אלטרואיסט?
אלטרואיסט.
מה זה אלטרואיסט מתחשב באחר?
זה ההפך מאגואיסט.
כן.
טוב. ולכך, סידר השם יתברך מצוות לא תעשה, כי על ידי הסדר הזה האדם אינו יוצא מן הסדר כלל, זה הוא הסביר כבר בפרקים הקודמים. ולהורות כי מצוות לא תעשה נותנים לאדם סדר שלא יצא מן הראוי, נתן לאדם מיד שבע מצוות, כולם מצוות לא תעשה, כמו שביארנו עניין אלו שבע מצוות, בחיבור גבורות השם עין שם. וזה כי כבר אמרנו שהאדם יש לו סדר בעצמו, וכל אשר הוא מסודר, היציאה מן הסדר שלו הוא בשישה פנים. כמו שתאמר, הנקודה הזאת המיוחדת במקום זה יש לה יציאה שיוצאת מן הייחוד והסדר שלה לימין או לשמאל, או לפנים או לאחור או למעלה או למטה, ואלו שישה דברים הם מה שיש לה נטייה מן הייחוד והסדר שלה. אבל הביטול לגמרי הוא דבר זולת זה, והוא עניין שוויעי, נמצא שהדבר יש לו יציאה בשבעה דברים. ואם זה שייך ברחקים הגשמיים שיש אל הגשם שישה צדדים, אלו אשר אמרנו, אבל בדברים הנבדלים לא שייך כל זה. מכל מקום, תמצא גם כן ימין ושמאל לדבר שאינו גשמי, כמו שכתוב, לא תסור מכל הדברים אשר הוא ימין ושמאל. הרי תמצא ימין ושמאל אף שלא בדבר הגשמי, רק הוא נאמר בבחינת הדבר המיוחד והמסודר, שלא יהיה לו יציאה מן הייחוד והסדר. וכמו כן, שייך לומר בכל השישה צדדים, עד שיהיה נשאר בסדר ובייחוד שלו, ואין לו יציאה בשום בחינה מן הייחוד והסדר לשום צד, על ידי אלו שבע מצוות בני נוח, שהם לא תעשה, כי פעם יוצא בדבר זה מן ייחודו, ופעם בהפכו, ופעם הוא ביטול אליו לגמרי. ומי שהוא מבין, יבין באלו שבע מצוות, אשר הם שומרים ומעמידים את האדם על ייחודו ועל סדר שלו, כמו שבאמר חיבור גבורות השם, כי ייחודו וסדר שלו עומד על ישיבה, כי היא אפשר בפחות. לכך היו לו שבע מצוות מעמידים אותו על הייחוד שיש לו. טוב, מה שאומר כאן המהר"ל, אם כן, אחרי שהוא הסביר לנו שהמצווה היא בעצמה מצרפת את האדם אל השם, אבל פי שהוא לא בדיוק משתמש בביטוי לצרף במובן של לחבר, אבל זה מנקה את האדם ואז הוא שב אל השם, כלומר שהמצוות מצרפות את הבריאות, הכוונה שעושות את הבריאות אלוהים, הסביר עכשיו את טעם מספר המצוות באופן מהותי ולא באופן רציונלי. למשל, הוא מסביר שהמצוות הראשונות שניתנו לאדם, בשעה שהוא נברא, אתה יודע שאתה מסתיר את חברך מאחוריך, כן? המצוות, בסדר עכשיו, כן, המצוות שניתנו לאדם, מיד עם ראשית יצירתו, היו במספר שבע, כי מספר שבע זה שבעת הצדדים שיש בנפש האדם, וכולן מצוות לא תעשה, על מנת שלא יצא מן הסדר שלו. עד כאן ברור.
למנות דיינים זה עשר, לא?
אתה שואל פה שאלה יפה? איך המהר"ל אומר שכל השבע מצוות הן מצוות לא תעשה? הרי יש שישה לא תעשה ואחת שיעשה. מצוות דינים, למנות דיינים ולדון. נכון, אלא מה? שכנראה שהמהר"ל סובר כדעת הרמב״ם בזה, שמצוות מינוי הדיינים היא כדי לדון את השש מצוות הקודמות. זאת אומרת שהיא איננה דבר אחר מאשר המצוות עצמן, היא שמירתן של השש מצוות. לכן היא גם מבחינה מסוימת יכולה לחשב כמצוות לא תעשה.
אז יש רק שש מצוות לכל
מיני? יכולה, יש שש מצוות פלוס. זה מה שאומר, יש שישה כיוונים באמריקז. כן.
מה עם שיבת חלקי הנפש? הרב אמרנו שיש רק חמישה חלקי הנפש.
לא מדובר על שיבת חלקי הנפש, מדובר פה על החלקים של הנפש, אלא הכוונה כיוונים שהנפש יכולה לצאת אליהם. מהם הכיוונים שהנפש יכולה לצאת אליהם? קדימה, אחורה, ימין, שמאל, מעלה ומטה, וגם ביטול עצמו. בסדר? זה לא
הדבר האחרון?
ביטול עצמו.
מה הכוונה?
שהוא עצמו בטל, לא רק שהוא סתה, אלא הוא ביטל את המציאות שלו.
להתאבד הכוונה?
לא, ביטול הנפש. וזה בשבעה כיוונים אפשריים.
הרב, מה זה הכוונה ביטול הנפש?
זה נפש שאין משמעות לו. אובדן המשמעות. אז זה הכוונה, מה?
עכשיו אני לא הבנתי אז.
מה הבעיה?
מה כמו שאובדן המשמעות? האדם שלא מתייחס לעצמו, מבטא מצד הענווה.
אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, בלי דבר אשר כדאי למות למענו. קיצרתי, כן? בסדר?
זה שיר?
זה שיר. כן.
אולי קשור משהו ללולב, שאנחנו מנהלים את הלולב.
כן, גם בלולב זה ככה, כן? יש שישה כיוונים ועוד עצמו של אדם. קובעם ליבו, נכון? נכון, זה הכוון. השאלה היא, מה פתאום הכיוונים האלה קשורים למצוות? מה הקשר ביניהם? כן? אז בערך המהר"ל, יש ימין ושמאל גם בדברים רוחניים. שהרי מצאנו, לא תסור מכל הדבר שיגידו לך, ימין ושמאל. עכשיו, זה דבר רוחני, לא דבר גשמי, ואף על פי כן התורה משתמשת בביטוי כיווני. סימן שיש כיווניות גם בתחום הרוחני. ואם יש ימין ושמאל, יש גם על האומתה קדימה ואחורה. עכשיו, מה המשמעות אגב? סתם, המהר"ל כאן מקצר, אבל הוא בכל זאת מתכוון להגיד משהו. כן? שימין ושמאל זה יתר חסד ומיעוט. יתר דין, כן? קדימה ואחורה, הכוונה מה שמקדם את האדם ומשיג את האדם, שון נסיגה, או מעלה ומטה, האם יש פנייה אל האידיאל או אל האגואיזם, כן? זה מעלה ומטה. יש פה שאלה, שלום לכבוד הרב, מחילה, אך מניין לרמב״ם שאין לפרטי המצוות טעם? על פי מורה נבוכים זה נראה רק הסברה שלו, שכן הוא לא מוצא להם טעם לעומת שאר המצוות, שטעמו גלוי ומובן יותר. תשובה, הרמב״ם אומר את זה מסברה, אבל מסברה הגיונית. כי הוא אומר, הרי מוכרח להיות שלכל מצווה יהיו פרטים, ולכן מוכרח להיות שלפרטים לא יהיה טעם. כי הרי אם נגיד, תביא למישהו מתנה ליום הולדת, אז ברור שמן הסתם למתנה יהיה סרט. והסרט יהיה בצבע אדום, אולי, עם איזה מדבקה יפה. אבל יכול להיות שהיה אפשר להביא משהו אחר כדי שיהיה יפה. תשאל אותו, למה שמת סרט? כי סרט זה יפה, אבל אי אפשר היה לעשות יפה אחר? כן, היה אפשר. אבל מה? ככה זה יצא. זו סברת הרמב״ם. בסדר? אנחנו לא יכולים לקחת מהרמב״ם את דעותיו. אפשר, אם רוצים, לחלוק על הרמב״ם, לא להסכים איתו. אבל אי אפשר להגיד שהוא לא אמר את מה שהוא אומר. בסדר, טוב. עכשיו, מעניין יהיה לעשות אם כן הקבלה בין השבע מצוות לבין שבעת הכיוונים. יש להניח... שבעת הכיוונים. יש להניח שמצוות דינים היא השביעית הזאת, שעומדת באמצע, כיוון שצריך לדון בששת המצוות האחרות. נכון? ואז נשאר לנו, כנגד... מה? לא, יש לך, לא, גילוי הראיות, שפיכות דמים ועבודה זרה, כן, זה כנגד ימין, שמאל ואמצע. לא, בעצם, לא, אין לנו אמצע. לא, בסדר, השאלה היא איך לסדר את זה בכיוונים. טוב, תחפשו מה, אני צריך לעשות כל העבודה. אמנם, ישראל עם השם, אשר בחר בהם ונתייחדו אל השם יתברך יותר ויותר, אני אומר לכם שעוד 5 דקות יהיה פה הצעה על הצג של המחשב לשישת הכיוונים והתאמה לשש המצוות. כן? אמנם ישראל, עם השם אשר בחר בהם ונתייחדו אל השם יתברך יותר ויותר, שיש להם נפש מיוחדת, אלוהית ביותר, נתייחדו עוד במצוות לא תעשה, שם שסה. כפי אשר הם מיוחדים, נתייחדו יותר, שלא יצאו מן הסדר הראוי. ועוד, נתייחדו במצוות עשה, שהם רמח מצוות. כי הנפש היא עומדת בגוף, נוטה עצמה אל הטבע, והיא באמת נפש אלוהית מלמעלה. רק שהיא עומדת בגוף, צריך להוציא אותה מן הטבע, ולהיות לה דבקות בו יתברך. וזהו על ידי המצוות, אשר מעשה המצוות, ולפי השכל אשר מסודר לאדם. ועל ידי שעושה המצוות שהוא סדר שכלי, יש לאדם דבקות בשכלי ויוצא מן הטבע שהאדם חומד בו, ואז יש לו דבקות בו יתברך. וזה שאמר, ומה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצוואר ובין שוחט מן העורף, בין אוכל נבילות ובין אוכל טמאות? ורצה לומר, כי אין לה' יתברך חפץ בשחיטה מצד השחיטה בעצמה, שהוא דבר טוב. כי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בשחיטה בעצמה? כי אחר שהוא מפסיד הבעל חיים, מה לי אם מפסידו מן הצוואר או מן העורף? אלא לא ניתנה תורה רק לצרף הבריות, כדי שיהיה מעשה אדם כאשר נותן הסדר השכלי שלו מן השם ברך. ודבר זה הוא צירוף וזיכוך הנפש כאשר דבק בשכלי. ואז יש לו דבקות בו יתברך. וזהו שאמר, אמרת אלוה הצירופה, מגן הוא לכל החוסים בו, ואמרו, למה שיהיה מגן עליך? זה כתוב בתנחומה. כלומר, יהיה צרופה נפשו מן הטבע החומרי, ובזה יש על נפש האדם דבקות אל השם יתברך, וגם השם יתברך עם האדם, והוא מגן עליו, שוחח עליו. בסדר?
וזה עוד.
כי הגרעין אשר נזרע באדמה, הוא מוציא אילן ופירות ועלים וענפים. והעלים והפירות הם בצורה מיוחדת שראו אל הגרעין, מצד טבעו המיוחד לו. ואל תאמר שאם היה מוציא הענפים והעלים בצורה אחרת שהיה זרע, רק כי כך גזר הטבע של הגרעין, ובצורה זאת ובתואר הזה יוצא הגרעין אל הפועל הגמור. והוא בשלמות כאשר מוציא העלין והפירות כפי מה שראוי אל טבע הגרעין.
זה לא קשור קצת על הרמב״ם?
מה?
מה זאת של הגרעין? לכאורה שאתה רואה, למרות שאתה מסתכל על התכלית, השורה האחרונה נגיד התפוח, אבל לכל דבר ודבר, בכל התהליכים שישנה, גובה העץ, האור, העלין, כל דבר מהדברים האלה, יש לו בדיוק תכלית מאוד מאוד מדויקת, מחדש להגיע לו, אותה מטרה. זאת אומרת, יש מקום לפרטי. יש מקום לפרטי, ויש טעם גם לפרטי. יש טעם לעלים, ולמה הם בצבע הירוק, ולמה לפעמים הצד של העלי ככה, והצד שני ככה. לא תמיד אנחנו יכולים לדעת, אבל לכל דבר יש לו את הטעם שלו.
אתה אומר, לכאורה, כאשר הרמב"ם שאנחנו רואים בטבע, דבר חילופה שונה ממה שאומר ברוח. שבטבע אנחנו רואים שיש אפילו טעמים מדויקים לכל פרטי, כל תופעה. כגון צורת העלים, ומדוע התפוח הוא עגול, ומדוע הגובה של העץ הוא כזה.
ושהוא מבשיל, הוא נהיה
כזה, ואז יוצא שיש מטרה לכל פרט ופרט בטבע. אז אתה שואל, אם יש מטרה לכל פרט ופרט בטבע, מדוע שלא יהיה טעם לכל פרט ופרט, לכל פרט ופרט ברוח? עד כאן קושייתך. תשובה שטחית, תשובה עמוקה. השטחית היא, מה אתה משווה טבע לרוח? זאת התשובה השטחית. התשובה העמוקה יותר היא שלדעת הרמב״ם כנראה יש גם תהליכים בטבע שהם לא הכרחיים. כלומר, זה נכון שלהרבה דברים בטבע אתה תוכל למצוא סיבה, שקוראים לזה סיבה תכליתית, או ביווניס טלוס, דברים אומרים ביוונית, כלומר סיבה תכליתית. אבל ייתכן גם שיהיו דברים ללא סיבה תכליתית. למשל, כשעלה נופל, זה בכלל לא משנה מה המסלול של העלה. אם הוא נופל בצורה כזאת, או שהוא נופל בצורה כזאת. נכון? אתה אומר דבר שכתוב בזה? כן, אתה אומר שלפי הרמב"ם בהקדמת המשנה,
אומר שם, בצורה מפורשת. לא כולנו יכולים להגיע לזה. ככל שאדם יותר חכם, יגיע גם לנקודות האלה, מאוד קטנות, בתוך זה.
כן, אבל יש גם דברים שהם מחוסרי משמעות, כנראה, לפי הרמב"ם בעצמו. לפחות, מבחינת ההשגחה למשל. הוא אומר שאין השגחה על מסלול העלים. לא חשוב. העלה ייפול בצורה כזאת, ייפול בצורה כזאת. חוץ לזה שהיום, במדע החדש, הופיעה התיאוריה החדשה, מקובלת היום על רוב המדענים, תיאוריית הכאוס, שאומרת שיש תהליכים טבעיים ללא כל סיבתיות. גם זה קורה. אלא באופן אקראי לחלוטין. למשל המוטציות. התוצאה
הסופית שלהם ידועה פחות או יותר סטטיסטית.
סטטיסטית יש תוצאה ידועה, אבל דווקא בפרט אין לך ידיעה. זה בדיוק תואם את מה שהרמב"ם אומר על טעמי המצוות, שלכלל יש משמעות, לפרט לא. והנה אתה רואה גם בטבע, מקבילה, שיש תהליך שבכללו ידוע, אתה יודע שאם יהיו תנאים אטמוספריים כאלה ואחרים, אז ירד גשם, אבל אינך יכול לדעת מה יהיה המסלול של הטיפה. גם יהיו לך כל הנתונים הפיזיקליים. אין מסלול הכרחי לטיפה. בסדר? כן.
לשיטה הזאת, אז כל הבנים, כל הדורות שחיפשו אותם לפרטים של המצוות, בזבוז זמן.
נכון. כלומר, אני חוזר על שאלתך. לפי השיטה הזאת של הרמב״ם, כל הרבנים שבמשך כל הדורות חיפשו טעמים לפרטי המצוות, זה בזבוז זמן. והתשובה שלי הייתה, נכון? ככה, לפחות לפי הרמב״ם.
פשוט.
למה זה לא פשוט?
כל הרבנים בזבזו זמן.
זאת אומרת, לא פשוט להגיד שהרבנים בזבזו זמן. למה? הרמב״ם אומר את זה על עוד כמה דברים שהם עושים. הרמב״ם אומר את זה, למשל, על פלפולים שהם עושים. כמו שהם חושבים שהמטרה היא הפלפול. כשהמטרה היא לדעת את ההלכה. ואחרי שאדם יודע את ההלכה, הוא יכול לעבור הלאה, לעסוק במעשה מרכבה. הרמב״ם אומר את זה מפורש. חבל על הזמן. אתה רוצה לחדד את השכל? תלמד גיאומטריה, אומר הרמב״ם, זה גם כן מאוד טוב.
זאת אומרת, זה יושבת ולמוד הלכה כל היום לפי הרמב״ם?
לפי הרמב״ם צריך ללמוד את ההלכה, ואז לעבור למעשה מרכבה. ודאי שצריך ללמוד גמרא לפי הרמב״ם. כדי להגיע לעומק התורה.
מה זה עומק התורה? יש לי
כמו תורה. יש לי משנה תורה.
היום יש את עומק התורה. יש מאות ספרי הלכה שכבר פלפלו וחתרו ודרשו.
אבל איך הגיעו להם? איך הגיעו למסקנות האלה?
הם בסדר.
אבל נגיד אתה, סליחה, לא, יריה. ואם יבוא לפניך מקרה חדש, או מקרה שהוא קצת דומה אך לא זהה, אם אתה לא לומד את טעמי הדברים, אתה לא תדע איך להתקדם.
אבל הרמב״ם אומר שהספר שלו מספיק.
לא, הרמב״ם אומר, הוא מספיק כדי לדעת, אבל הוא לא מספיק כדי להבין. הרמב״ם בעצמו, בהלכות תלמוד תורה, שבספר שלו, כותב שאדם צריך להקדיש זמן מלימודו להבין את טעמי הדברים. נכון? ואיך להוציא דבר מדבר. הוא כותב את זה מפרש. נכון? הלכות תלמוד תורה. אם אתה לא יודע, אתה לא מאמין לי.
שם אני יודע,
אמרתי שלא. עוד יש לי יודע, כי אני אמרתי לך.
לא,
לא. כן,
תסתכלי
את זה. טוב. בסדר. כן, בבקשה.
לפי שיטת הרמב״ם, כאילו גם הרלב״ג דוגל ככה.
לפי שיטת הרמב״ם, גם הרלב״ג דוגל ככה? הרמב״ם לא הכיר את הרלב״ג.
לא, לא, לא כמו
שלמדנו בפרקי אבות, במשנה, כל צפוי,
ורשי דיפים. אז
למדנו
את השיטה של הרלב״ג.
נכון. אפשר
להגיד
שאתה
לא תורה
היום. לא, זה לא תורה היום.
לא?
לא, מה פתאום. הרלב״ג דן בשאלה של הידיעה והבחירה, והוא אומר דווקא הפוך מהרמב״ם בזה.
לא, מבחינת הפרטים והתכנות.
זה משהו אחר, זה לא קשור ליצור כל ספר רשות נתונה. זה שאלת איך הרלב״ג מבין את השגחת הבורא. האם על הכללים או על הפרטים? זה משהו אחר. זה לא הנושא שלנו. זה נושא אחר. כן. אז ברור ש... כלומר, אתה לא מפחיד את הרמב״ם בזה שיש רבנים שחשבו אחרת ממנו. אז מה? זה חדש? יש רבנים שחשבו אחרת מהרמב״ם? הנה, יש לך פה דוגמה. המהר"ל. הוא חושב הפוך מהרמב״ם. אבל מה? המהר"ל... כשהוא בא ללמד משהו, הוא שם את הקלפים על השולחן. הוא אומר, פלוני אומר ככה, אלמוני אומר ככה, ואני אומר ככה. ואני מתווכח עם הראיות, ואני מביא טענות ותשובות וקושיות. זה ברור שזה לא בגלל שהם מביאים את הקושיות ואת הראיות, שאנחנו תמיד יכולים בעצמנו להיכנס לדיון ולשפוט אותם, כי הם הרבה יותר גדולים מאיתנו. אבל יחד עם זה, זה לימוד. זה לא אמונה תמימה של... של זקנות שמנשקות את המזוזה. עם כל הכבוד, הזקנות שמנשקות את המזוזה, אבל אנחנו באנו להבין מה שהתורה אומרת. בסדר? כן.
אפשר לומר שגם המהר"ל וגם הרמב״ם הקדימו מאוד את תקופתם?
האם אפשר להגיד שהרמב״ם והמהר"ל הקדימו מאוד את תקופתם?
זאת אומרת, פשוט לא
יכלו
איך לעכל אותם באותו זמן.
לא ידעו איך לעכל אותם באותו זמן. איך אתה יודע שלא יכלו לעכל אותם?
כמה התנגדו את זה אולי.
נו, וגם היום מתנגדים אליהם, זה לא ראייה. טוב, עד כאן להיום.